כך זה יהיה, כך זה יהיה.
זה הזמן הנכון לגלות פוטנציאל שמעבר לאור. תעמוד, תתעורר אל הלב שדוהר. רמזים עדינים, עדינים עלים.
שלום לכולם, שלום מיכל.
שלום גפן.
מה שלומך?
שלומי טוב, מה שלומך?
שלומי מצוין. אני מקווה שגם שלומכם, אלה שמאזינים לנו, מצוין. כי אנחנו הולכות היום לדבר על משהו מאוד מאוד חשוב, שלפעמים עושה את שלומנו פחות מצוין. וזה... ואנחנו בעצם נדבר על שני נושאים. אנחנו נדבר על קשב והקשבה ועל התנגדות ומה היא עושה לקשב שלנו. וכדי ככה יותר לבאר את הנושא, אני רוצה להתחיל באיזשהו סיפור אישי. לפני כמה שנים הגיע אליי לקוחה ודיברה איתי על איזושהי בעיה שהייתה לה בחיי הנישואים שלה. ובעצם כל דבר שאני אמרתי לה, או ככה הערתי באלף, התקבל באיזושהי התפרצות של מה פתאום, וזה לא ככה, ומה את חושבת, ומה את יודעת, ולמה את אומרת. ואני מול זה בעצם הרגשתי שזה בדיוק מה שקורה לי בתוכי. זאת אומרת, אני מתחילה להתרגז על ההתנגדות שלה. ובעצם מתוך הסיפור הזה אני רוצה לצאת ולשאול אותך, מיכל, איך בעצם התנגדות של מישהו אחר לדברים שלנו מעוררת בנו התנגדות ופותחת בינינו איזשהו שיח שהוא כמו שיח חרשים, כי כבר אף אחד לא מקשיב לשני. עכשיו, בכוונה נתתי דוגמה מתוך הקליניקה שלי, שבה אני יחסית אובייקטיבית. אין לי שום מעורבות רגשית, אני לא, זה לא חברים, זה לא בעל או בן זוג, זה לא ילדים, אלא זה באמת מקצועי כביכול לחלוטין, ועדיין גם במקום הזה עולות התנגדויות ונחסמת ההקשבה.
כן.
ומפה, מהדוגמה הזאת, אני רוצה באמת לשאול אותך, מיכל, איך אנחנו רואות בחשיבה הכרתית את הדבר הזה? מתוך מה זה מגיע? איך אנחנו קופצות ככה, ומאיפה הדבר הזה עולה?
טוב, אני רוצה ללכת צעד אחד, או צעד אחד לפני.
אוקיי.
כי בעצם לפני שאנחנו מדברות על איך אנחנו נחסם לנו הקשב, אולי רגע נבין מה זה בכלל קשב.
Mm-hmm.
מה זה בכלל המרחב הזה. ולכולנו זה ברור, מה זה להקשיב, ואנחנו גם יודעים הרבה פעמים להגיד שיש הבדל בין שמיעה להקשבה, לשמוע זה לשמוע את הצליל, את המילה. הקשבה זה כבר מרחב שפוגש את הנפש שלנו תוך כדי זה שאנחנו עם המילים, עם המכניקה הזאת שנקראת שמיעה. דרך אגב, יש עוד תדרים כמו האזנה, יש עוד מרחבים שמדברים על היכולת הזאת שנקראת בכלל להיות מתוך האוזן שלנו. להיות מתוך האוזן שלנו ולשמוע, להקשיב, להאזין למה שקורה מסביבנו, והרבה פעמים אנחנו באמת פוגשות את עצמנו כשהקשב הזה הוא חסום. עכשיו רגע, בואו נדבר על קשב פתוח. והאמת היא שבאיזשהו מקום, אחד הדברים שאני אוהבת בחלקים של מימה, של חשיבה הכרתית, זה שהרבה פעמים לפני ש... ככה אנחנו נכנסות לאיזה חלק שהולך להיות עם הרבה מאוד עניינים רגשיים, כשהולך להיות כתוב על העלבונות שלנו ועל הפגיעות שלנו ועל הספקות שלנו ועל ה... אז יש איזה חלק, בתחילת החלק יש איזה פסקה ככה, לפעמים אפילו באורך עמוד מודפס, שבו ימימה מבקשת או הלימוד מבקש, תכינו את הקשב שלכם להיות קשב נקי. אז מעבר לזה שיש בקשה אל מול הלימוד להכין את עצמנו להיות בקשב נקי, יש פה גם תרגול מאוד משמעותי עבורנו. וקשב נקי הוא אותו מקום, שזה יישמע טיפה לפעמים כמו עוד חזון למועד, אבל זה בסדר, זאת כוונה. שאני יכולה, אני אגיד עוד פעם להקשיב, אבל זה מוזר לי, אני יכולה לשמוע את המילים הנאמרות לי, וזה בכלל לא משנה אם זה כתוב בחלק, או מישהו אחר בא אל מולי ואומר לי משהו, בלי שהנפש האישית שלי קופצת ומגיבה לדבר. ברוב המקרים, בפרט באינטראקציות עם אנשים, או כמו האינטראקציה שסיפרת לנו, כמו המקרה שסיפרת לנו, הנפש מיד קופצת בתגובה. ונתחיל קודם כל מאותה לקוחה, שהנפש שלה מיד קפצה לנוכח המילים שאת אמרת, ובשלב המאוחר יותר גם הנפש שלך נכנסה לפעולה, קופצת אל מול הקפיצה שלה, אל מה שהיא, קיצור, נכנסנו לסלט המוכר והידוע, בטח במערכות יחסים הוא מאוד מוכר ומאוד ידוע, של כולם קופצים אחד מול השני, וזה אני מתחיל לראות כמו ג'ימבורי כזה של ילדים, כולם קופצים באוויר, ואף אחד לא יודע כבר איפה הוא נמצא, וזה לא כל כך מצחיק כמו בג'ימבורי, זה פשוט מתחיל לעלות את העצבים. ובאיזשהו מקום, כשאנחנו אומרות קשב נקי, אז אנחנו שמות איזה קריאת כיוון, איזושהי הבחנה שאומרת, האפשרות הזאת היא קיימת, זה לא אומר שאני מסוגלת לקיים אותה עכשיו, ב-100%, ב-20%, ב-10%, אבל זאת אפשרות שקיימת עבורנו להקשיב מתוך שקט פנימי שאינו מגיב, אינו מעלה תגובה למילים של האחר, אלא באמת יש חלקים שזה ממש מתואר כמו כל אחד המילים נשארות ליד פיו, כאילו, זה לא שהמילים שלך ואני לא מתייחסת אליהם, זה שלך, זה לא מעניין אותי, זה לא זה, אבל זה אומר שזה לא חודר את המרחב האישי שלי ופוגע בי או מקפיץ אותי, אלא זה באמת זה נשאר קרוב למדבר. המילים של האחר נשארות קרוב למדבר, כשהמאזין מבין בתוכו או, 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 או נמצא באופן טבעי רק כמקשיב. לא לוקח את זה פנימה ומעביר את, את המילים האלה בתוכו עם תגובה.
אז רגע, מיכל, אני רוצה להגיד שאני שמה לב בכל הפודקאסטים שלנו למשהו מאוד מאוד יפה. שתמיד שאני מעלה איזושהי סוגיה, או שאני מספרת איזשהו סיפור, אז בעצם מחלקת אותו לשניים. זאת אומרת, אני סיפרתי סיפור על קשב לא נקי, אוקיי? ואת אמרת, רגע, בוא נבין מה זה קשב נקי. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי בעצם אחד הכלים המאוד מאוד משמעותיים בלימוד, זאת ההפרדה הזאת, זאת היכולת בעצם לזהות איפה אני נמצאת. עכשיו, ברגע שאת אומרת, יש קשב נקי, יש קשב לא נקי, שני הדברים האלה מצויים בתוכנו, והיכולת לזהות איכן אני נמצאת באותו רגע, היא משהו שמאוד מאוד מקל ונותן בעצם גם איזשהו חופש ושקט לנפש. זאת אומרת, ברגע שאני מזהה גם שאני, האם אני יכולה לתהות, האם אני בקשב לא נקי עכשיו, בגלל זה אני מרגישה ככה, בגלל זה אני קופצת, והזיהוי הזה מאוד מאוד מקל. אז ככה בסוגריים.
לא, זה לא בסוגריים, זה מאוד מאוד חשוב. ההפרדה הזאת, הקיום של ההפרדה הזאת בתוכנו, בין מה שבנוי כתקין למה שבנוי כלא תקין, היא הכרחית לתהליך התפתחות שלנו. היא חלק ממה שאנחנו הולכות ומבררות עם עצמנו לכל אורך החיים, איפה המבנה שלנו, איפה הפנימיות שלנו, נמצאת במקום, מונחת בנחת, מגיבה מתוך שמחה ופשטות, ואיפה לא. היכולת לעשות את הסדר הזה, היא יכולת שפותחת לנו הרבה מאוד ערוצים שבעיקרם אנחנו לומדות איך להשתמש בבנוי, בתקין, גם במצבים שבהם אנחנו מוצאות את עצמנו באומס. ובאמת גלשנו רגע למכניקה של ההפרדה, אבל אני מסכימה איתך. לכל חלק במערכת שלנו יש את הצורה המהותית שלו לטובת העניין, יש לו את הצורה העומסית שלו, או הצרה שלו, יש לה את המימד הרחב, הפתוח, המהותי, הזורם, ויש לו גם את המקומות שבהם הוא מתכווץ, כאילו, אם הוא אומר את זה, זה מימדים צרים, הכל נעשה צר, אני רואה דרך פרספקטיבה מסוימת, אני שומעת דרך פרספקטיבה מסוימת, אני מגיבה דרך מקום מסוים, וזה בסך הכל, אם אני אקח את הדבר הזה לדוגמה שאת הבאת, אז מה ש... אם ננתח את זה רגע, אז המילים שאת נתת לטובת העניין, נכונות, לא נכונות, זה לא כל כך רלוונטי כרגע, אנחנו לא הולכות לבדוק, לעשות את בית משפט למילים, המילים שאת נתת, הכניסו, בסדר? העירו למערכת שהייתה ממולך, מקום צר אצלה, מקום שאין לה, היא לא רואה משהו אחר, חוץ מה... קושי שלה, כאב שלה, הרצון שלה לזרוק את זה ממנה, וכל מה שהמערכת מייצרת במצבים שאני מרגישה פתאום, אין משהו אחר, יש רק את אותו...
וחוזר חלילה.
כן.
חוזר חלילה ממנה אליי, אותו דבר.
לגמרי, כי בסופו של דבר זה מה שקרה, אבל ההתנגדות בעצמה... ואולי רגע ניגע במילה הזאת, היא מנגנון מאוד מעניין. היא לא מנגנון שהייתי שמה אותו ככה ואומרת, כן, להתנגד זה רק אומס. לא, בהתנגדות יש משהו מאוד מעניין. כי בעצם המתנגדת, אני מקשיבה. בוא נחשוב על זה. משהו עוקץ אותי לטובת העניין, מכאיב לי באותו רגע, ומה שאני עושה, אני מגיבה בכוח. זאת אומרת, אני שומרת על עצמי, מפני הכאב שננעץ בתוך המערכת שלי באותו זמן. ההתנגדות עם מנגנון, זה שמתנגדים אליו חווה את זה כאילו, רגע, רגע, מה קרה פה? מה היא רוצה ממני? למה היא מתנגדת אליי? מה אמרתי? מה עשיתי? המתנגד בעצמו בעצם באותו רגע מגן על עצמו. זה שהוא, יש דרך יותר טובה לגשת למרחב הזה, ברור. לא חייבים להתנגד בשביל לשמור על עצמנו. יש... הרבה מה להגיד על מה לא חייבים לעשות, אבל ההתנגדות בעצמה, בכלל, ביטויים של, הרבה פעמים ביטויים של מצוקה, אנחנו לא מבטאים את המצוקות שלנו ב... תשמעי, זה קשה לי עכשיו מה שאת אומרת, אם אפשר בבקשה לא לדבר על זה כרגע, כי באמת אני יודעת, זה, עדיין אני לא שם, ואני לא יכולה לגעת בזה, וזה כואב לי, והדמעות זולגות, והכל פתוח, ולא, לפעמים אנחנו רוצים להגיד די, ואנחנו לא יודעים איך.
נכון.
וההתנגדות היא הכוח הזה שמקפיץ את המערכת, אבל, ופה אני רוצה להגיד אבל מאוד גדול, כי בחדר הטיפולים קל לי מאוד לדבר על זה ככה, ויש מצבים בתוך החיים שאנחנו כבר הופכים להיות מתנגדים כפייתיים, אני רוצה להגיד.
למשל?
אני באה להציע לך ללכת לפגוש איזה חברה, והדבר הראשון שאת אומרת לי זה לא. אחר כך את חושבת על זה, ואת אומרת, רגע, למה לא בעצם? אני באה להציע לך, תשמעי, כאילו יש איזה, שמעתי איזה פודקאסט מצוין, את אומרת לי, עזבי, יש עוד 1,000 כאלה. עוד לא הספקתי להגיד לך.
ומיכל, בעינייך, זה מעניין, כי אני מבינה שזה יושב על אותו מקום, אבל אני רוצה לחדד את זה גם בשביל המאזינים שלנו. זה אותו דבר, ההתנגדות שאני חשה כמותקפת, על ידי מילים של מישהו אחר, או ההתנגדות להצעה, או לרעיון, או ליוזמה, זאת אומרת, האם זה יושב על אותו מקום בנפש?
אני חושבת שזה אולי לא יושב על אותו סיפור, זאת אומרת, זה לא בהכרח, אבל עדיין ההתנגדות היא התנגדות, היא הקושי שלי להקשיב עד הסוף להצעה, לרעיון, אולי לא תמיד זה מאוד מאוד עוצמתי, אנחנו צריכות לזכור שבתוך החיים שלנו, אחת ההבחנות היא, שלא כל המתרחשים שאנחנו פוגשות הם קשים, חלק מהמתרחשים קלים או בינוניים, אז גם הנפש שלנו מגיבה בעוצמות שונות למתרחשים שונים, היא לא מגיבה באותה עוצמה, היא לא תמיד תגיב בעוצמת התנגדות חזקה, כשבסך הכל... מה שעולה לי בראש באותו רגע זה, את הולכת, קבעתי מחבריי, ולא אמרת לי קודם, אז לא. זה מה שעובר לי בראש. מה, לא יכולת להציע לי גם לפני זה, אז עזבי, תלכו שתכן ביחד, אני לא באה. ואת כל הסיפור הזה אני לא מספרת לך, נכון? אני רק אומרת, לא מתאים לי. אני אומרת, לא, את רק אומרת לי, בואי, קבעתי עם חברה, אני אומרת לך, לא. וזה כאילו מתרחש כביכול קל, דרך אגב, הוא מאוד יומיומי בחיים. מאוד יומיומי בחיים. שאנחנו מרגישים ש... לא רואים אותנו, לא סופרים אותנו, לא מתייחסים אלינו, ואנחנו מגיבים כמתנגדים מאוד מהר במקום. ואיך זה מחזיר אותנו לקשר.
נכון. ומה זה גם אומר, מיכל, בעינייך להקשיב עד הסוף? כי זה פשוט מילה שאמרת פה במהלך הדברים, והרבה פעמים אנחנו אומרים, לא, אבל תקשיב עד הסוף, או למה אתה לא מקשיב? תקשיב עד הסוף. מה זה עד הסוף הזה? ומה הכוונה? מעניין אותי פתאום, ככה...
מה זה להקשיב עד הסוף? האם זו טכניקה שבה אני שותקת ואני נותנת לבן אדם השני להגיד את המילים שלו עד הסוף? האם זה משהו טכני, חיצוני, שזה אפשרי, נכון? אני יכולה לשתוק כל עוד את מדברת, אבל לא לשמוע אותך. לא הקשבתי לך לא עד הסוף ולא האמצע, הייתי עסוקה במשהו אחר.
נכון.
עבר לי בראש כל הסרט של מה אני רוצה להגיד לך, עבר לי בראש כל הסרט של נו עוד פעמים המילים האלה, וכמה פעמים היא תגיד לי אותם, ואני בכלל לא מקשיבה לך, למרות שעשיתי את זה טכנית, לא הגבתי, לא נכנסתי לך למילים, לא התפרצתי, הייתי ממש ילדה טובה, ישבתי על הכיסא וכאילו לא הקשבתי לך. זאת אומרת, כשאני אמרתי, או אנחנו חוזרות רגע למקום הזה של הקשבה עד הסוף, אנחנו באמת, או כשאנחנו באות בתלונה למישהו, תקשיב לי עד הסוף, בעצם מה שאנחנו מבקשות זה תהיה פנוי אליי.
נכון.
אנחנו מבקשות את הפניות של האדם. אני אפילו חייבת להכניס פה עוד משהו שאולי הוא לא מקובל בעולמנו. לא תמיד התפרצות למילים של אחר זה חוסר קשב. צריך לקחת את זה בחשבון. אנחנו ניסחנו לעצמנו שקשב זה אומר, הוא יגיד את המילים שלו עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, ורק כשבן אדם יסיים להגיד את המילים שלו, אז זה הזמן. אבל מה קורה אם יש, באמת, אם אני צריכה לצאת עוד 10 דקות מהבית, בואי, וחברה התקשרה אליי, ועכשיו היא צריכה לשטוח את כל, אבל אני צריכה, אין ברירה.
כן.
אני אכנס למילים שלה, זה מה שאני אעשה, ליטרלי, וזה לא אומר שלא הקשבתי לה 7.5 דקות. אבל אחרי 7.5 דקות אני צריך להגיד לה, בובה תקשיבי, הייתי איתך ב-100% עד עכשיו, עכשיו אני צריכה לצאת מהבית, או יש לי מה לתת לך, אבל אני צריך לעשות את זה אחר כך, זה לא אומר שאנחנו לא נמצאים במרחב של קשב, ואני אחמיר את זה אפילו עוד יותר, ואני אגיד שלפעמים, מתוך קשב נקי, יש לנו את היכולת לעזור, וזה נשמע אבסורד, לתחינה של... אני אפילו לא צריך להגיד את זה, אבל את מכירה את זה שאת יושבת, מה זה, את יושבת עם מישהו, אבל בוא נגיד את זה שאני מכירה את זה שאני יושבת עם עצמי, שאני אומרת על עצמי משהו אותו דבר עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ובוורסיה הזאת, ובוורסיה הזאת, במריבות זה קורה לי על ימין והשמאל, אם אני נכנסת למרחב של מריבה, אז אני... ואם מישהו בא ואומר לי, באמצע המילים שלי, כן, באמצע המילים שלי, די, שנייה, מה קורה פה? אז הוא כביכול, נכון, הוא לא כיבד אותי, אני לא הקשיב למילים שלי עד הסוף, אני כבר אמרתי את זה בערך 5 פעמים, ניפחתי לעצמי את המערכת, וגם, וזה נחווה, יש לנו איזו תפיסה שאומרת, אם נכנסת לי למילים, אז אתה לא מקשיב לי עד הסוף.
את יודעת אבל שזה מעניין, כי התחלנו את הפודקאסט מהתנגדות שבאה מתוך קשב פנימי, ועכשיו המשכנו את זה לתוך מה זה הקשבה בין אדם לאדם. ובעצם אני חושבת שכשאנחנו מדברות על המרחב או על הכלי של קשב, אנחנו כן צריכות לאסוף את זה למקום הפנימי שלנו. ולא כן. מה זה אומר הקשבה למישהו אחר, כי זה משהו שאני לא יודעת אם זה משהו שהוא יכול להיות מדיד. או שאפשר להעריך אותו, או למדוד אותו, או להגיד זה כן אומר, זה לא אומר. זה קצת פחות, אני חושבת, נתון לאיזושהי יכולת שלנו להשפיע או לשלוט בזה, או אני חושבת שהעניין פה הוא יותר, התחלנו מלדבר על התנגדות שקשורה לקשב שלנו, זאת אומרת, לאיך אני מקשיבה לך, אוקיי? ומה קורה בתוכי כשאני מקשיבה לך, מה זה אומר בתוכי להקשיב לך עד הסוף, והדיברת על בינינו שאנחנו מדברות, זאת אומרת, אני יכולה להגיד משהו 5 פעמים, ואז בעצם שאת מפסיקה אותי, זה לא אומר שלא הקשבת לי. ומזה אני רוצה לצאת לזה, שבעצם מיכל, אחד הדברים שהכי הכי מפריעים לנו בחיים, זה שבאמת אנחנו חוזרים על אותו דבר, על אותם דברים מכאיבים, או דברים מבקרים, או שיפוטיים, בינינו לבין עצמנו יש חזרתיות נורא 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 גדולה, ששם בעצם אנחנו קצת במילה גסה מלכלכים את הקשב שלנו. ואז גם אין לנו אפשרות להקשיב לבן אדם האחר. אז איפה את מחברת, כי את פרצת את הדרך לביני לבינך, אז איפה זה מתחבר בעינייך?
כי זה היה, נכון, כי זאת הייתה ההתחלה. זאת אומרת, כן. בעצם, אם אני אעשה רגע סדר בתוך מה שהבאתי, אז היה באמת, קודם כל להעמיד את הדבר הזה, שקשב נקי זה לא הצורה החיצונית של הקשב.
אוקיי.
הייתי רגע לדבר על זה שכשאנחנו מדברות על קשב נקי או קשב שקט או קשב מהותי, אנחנו לא מדברות על זה שבן אדם, אף אחד לא רואה אותנו עכשיו ואנחנו רואות אחת השנייה, אבל עושה ככה עם הסביריים, ומתאמץ, מתאמץ, מתאמץ להחזיק. אלא קשב נקי זה באמת, כמו שהפסקת והרחב, זה אותו מקום פנימי. ופה באמת נחזור להבין שקשב נקי זה לא התניה שאומרת ככה זה נראה, אלא זה הפניות שלי אל מול מה שאני פוגשת. זה הפניות הפנימית שלי אל מול מה שמתרחש בתוכי.
כן.
לא רק בתוכי, גם אל מולי. זה המקום הפנוי או הלא פנוי, הנקי. צריך לשים לב פה משהו, למשהו. קשב זאת יכולת. זה אחד מחלקי המערכת שלנו, בסדר?
נכון.
קשב, כל התקשורת הבין אישית שלנו, עם אנשים, הכל עובר דרך, מה זה הכל? הרבה מאוד עובר דרך הקשב, וגם את החושים האחרים כמובן שעובדים, הראייה עובדת מאוד חזק במרחב של הקשב, אבל יש עוד חושים שעובדים. אבל בעצם קשב או השמיעה הוא חוש, בסדר?
נכון.
שברמה הטכנית שלו הוא עובד כל הזמן, בפרט כשמישהו מדבר אליי. הנקי,
נכון.
הנקי, זה הפוטנציאל של
נכון.
הקשר. זה היכולת שלנו להיות מצויות בשיחה, בלי האג'נדה שלנו. זה קשה. מה זה, כי מה זה האג'נדה שלי? האג'נדה שלי יכולה להיות הפגיעות שלי שעולה לנוכח מילים שנאמרות לי, האג'נדה שלי יכולה להיות הצדקנות שלי שעולה לנוכח מילים שנאמרות לי, האג'נדה שלי, שוב, אג'נדה, זה לא כזה אג'נדה, אנחנו לא תופסים את זה, אבל מה שקורה לי בפנים יכול להיות הפוך מנקי, אלא מרעיש, חוזר על עצמו, דיבור, רגש, עומס על גווניו הנפלאים והמסחררים, שבעצם באותו זמן קורים שני דברים. אחד, אני לא מקשיבה לך. שתיים, אני גם כבר לא מקשיבה לעצמי. אני כבר שוכחת בעצם שכוונתי הטובה, והיא באמת קיימת. אין לי ספק לגבי כולנו, את, אני, המאזינים, העולם. הכוונתי הבסיסית היא באמת להקשיב. אני רוצה קרבה. מה, אנחנו לא רוצים קרבה? אנחנו רוצים באמת כל אחד מאיתנו להיות בפייטים כל הזמן, ולריב, ולהתכסח, ולהתנגד, ולבק... לא, אנחנו רוצים קרבה. זאת אומרת, בבסיס, יש לנו כוונה אמיתית להיות יכולים להקשיב על נקי לנפש אחרת. רק שהעומס, והצורה שבה הוא פועל בתוכנו, מסית אותנו מאותו מקום, וכשהעומס בפנים מתחיל לעבוד, ואני רוצה דווקא עוד פעם לחזור למשהו שאמרנו בתחילת ההקלטה הזאת, כשהוא מתחיל לעבוד, אז אני כבר לא בקשב נקי קודם כל, נקודה. עכשיו, את זוכרת שקודם אמרת לי שאני תמיד מביאה שני צדדים, את הקשב הנקי, עכשיו גם את הקשב העומסי לטובת העניין, אולי נקרא לו ככה. מה החשיבות? ואני חוזרת לחשיבות. ברגע שאני מבינה שלמערכת שלי יש אפשרות להיות גם בצד הזה וגם בצד הזה, ולא משנה באיזה אחוז אני נמצאת בקשב נקי בתוך החיים שלי, גם אני נמצאת ב-0.02 אחוז, וכל מה שיש לי להגיד על עצמי במעמד הזה שאני מקשיבה לפודקאסט, מה שהן מדברות, אין לי מושג מה על מה הן מדברות, בסדר? אז קודם כל אני ממליצה להתחיל לראות שיש מקומות בחיים שאנחנו כן מקשיבות וכן יכולות להכיל, וכן נמצאות שם עבור מישהו אחר, ואולי זה באחוז נמוך יותר מה שהיינו רוצות לפעמים, אבל זה לא אומר שזה לא קורה. אז אני קודם כל רוצה את השחור ולבן הזה, רק שנמתן אותו, והוא לא יהיה כזה מעמיד בפנינו חומה. אבל החשיבות היא בעצם כדי שנבין שיש לנו את האפשרות האמיתית לזהות איפה אנחנו נמצאות, כדי שנוכל לאפשר לעצמנו בחירה מחודשת, דיוק עכשווי, תנועה שאחרת בתוך המערכת שלנו. זה העניין. העניין הוא לא שזה ייגמר. טוב, תשמעי, שמעתי פודקאסט מקסים על קשב נקי, מהיום זה הטייטל שלי, אני הולכת עם סיסמה קשב נקי, אני הבן אדם, תביא לי את הגלולה, אני לוקחת.
אז מה כן?
קודם כל, הכרת המערכת שלנו. להכיר.
אז את יודעת, אז במקום הזה של הקשב ושל להכיר את המערכת, באמת היכולת שלנו להקשיב, ואני חוזרת על זה שוב, היא לא רק לבן אדם שמולנו. זאת אומרת, יש לנו אפשרות להכיר ולהקשיב למערכת שלנו. מה קורה בתוכנו? מה קורה אצלנו? זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך, בהמשך לסיפור שלי שקרה לי מול הלקוחה, שאחד הדברים שאני לימדתי את עצמי, שעזר לי במקומות האלה של ההתנגדות, זה שאני רואה כל הזמן גם את עצמי בתוך השיח. זאת אומרת, יש מישהי שעומדת מולי, ואני כל הזמן עושה איזשהו מעקב על מה קורה לי. אפילו אני רושמת לעצמי בצד, יש לי את האפשרות כי בעצם אני, תמיד יש לי דף לידי בעת, ואני יכולה להגיד לעצמי, רגע, מה אני מרגישה, מה אני חושבת, מה עובר עליי, אני עייפה, אני עצובה, אני רעבה, זאת אומרת, כל מיני דברים שבעצם משאירים אותי בקשר עם עצמי, וגורמים לי לראות בו בזמן מה עובר עליי מול אותה או אותו מישהו שאני מדברת איתו, לא רק לקוחה. זאת אומרת, אחד הדברים שבעצם מאפשרים לנו קשב נקי, זה הידיעה מה קורה לנו. זאת אומרת, זה האפשרות לבחון מה קורה לי. גם אנחנו מדברות, אני לא יודעת אם זה כלי ששווה שנעלה אותו פה, אבל על הצפייה בעצמנו במתרחשים דרך שבעת הממדים. מה את חושבת, כדאי להעלות אותו פה, שהוא...
למה?
אז בעצם אנחנו מדברים על שבעה ממדים שדרכם אנחנו צופות על עצמנו. הממד השכלי, שזה מה אנחנו חושבות, הממד הרגשי, שזה מה אני מרגישה, הממד התחושתי, שזה מה התחושה שלי בגוף, כואבת לי הבטן, לוחץ לי בחזה, יש לי בחילה, יש לי, או גם דברים חיוביים כמובן, הממד האמוני, במה אני מאמינה, והממד היצירתי, בעצם מה אני עושה, מה, איך אני פועלת בתוך המקום הזה, יש את הממד האנרגטי, אם האנרגיה שלי יורדת, עולה, נשארת במקום, ויש את הממד הבין אישי, שעד היום לא הבנתי אותו בדיוק, אבל אני משערת, ותגידי לי את, שזה בעצם מה אני אומרת לעצמי תוך כדי, או מה אני שומעת שאומרים לי תוך כדי, תדייקי אותי, כי אני לא, הוא לא יושב לי טוב. אבל בעצם הכלי הזה, ואם אנשים ירצו להרחיב, אז אנחנו נרחיב עליו או נדבר עליו עוד, הוא בעצם נותן לי אפשרות להתחיל לעשות תהליך של קשב שהוא די מתקרב לקשב הנקי לגבי עצמי. כי הוא מסתכל בצורה מאוד 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 מובחנת על הרבה הרבה ממדים ודברים שאני עוברת בתוך אותו שיח ביני לבין עצמי או ביני לבין בן אדם אחר.
אני רוצה רגע לעשות סדר.
כן.
כאן. כי יש הבדל בין קשב פנימי לקשב נקי. זה לא אותו דבר. בסדר? קשב
כן.
פנימי, זאת באמת היכולת שלי להקשיב למה שקורה בתוך המערכת שלי, whatever, לא משנה מה, אם זה גם כשמישהו מדבר אליי, אם זה כשאני נמצאת ברחפן באוויר, לא משנה. בסדר?
אבל זה לא משפיע על קשב נקי?
בעצם, רגע.
אוקיי.
ברור שזה משפיע. זאת אומרת, ואת אמרת את זה מאוד יפה, כי את השתמשת דווקא במילה קשר עם עצמי. בסדר?
כן.
אז הקשב הפנימי זה לא הקשב הנקי. הקשב הפנימי זה אותה יכולת לשמוע, לדעת, איפה אני נמצאת עכשיו? זה, ואני יכולה להיות באומס, ואני יכולה להיות במהות.
נכון.
אבל אני יודעת איפה אני נמצאת עכשיו, אני מקשיבה פנימה, כמו שאמרת, אני כותבת, זה כמובן משהו שאולי בקליניקה את יכולה לעשות, ביום יום אנחנו לא יושבים וכותבים מה קורה לנו לבן אדם אחר.
נכון.
אבל אני יודעת איפה אני נמצאת, ואני יכולה מתוך המקום שמקשיב פנימה לדעת האם בשיחה עם מישהו אחר כרגע אני בקשב נקי או לא בקשב נקי. זאת אומרת שיש פה הבחנה בין קשב פנימי לקשב נקי, בסדר? שזה,
נכון.
זה קצת אולי עושה סדר בתוך הדבר הזה שככה העלית פה. אני חושבת שראוי שנדבר על שבעת הממדים, ואני חושבת שראוי שנעשה העמקה בנושא הבין אישי ומה המשמעות של המימד הזה, אבל אני יכולה להגיד שבאופן מיידי לטובת העניין, המימד הבין אישי הוא המימד של הקשב במערכת שלנו. כאילו את כל מה שאמרנו על הקשב, את יכולה לקחת לבין אישי. מה שקורה לי אל מול נפש אחרת. כל מה שקורה לי אל מול נפש אחרת, יושב במימד הבין אישי. דרך אגב, היא יכולה גם לא להיות נוכחת באותו רגע הנפש הזאת, ואני יושבת בבית ומדמיינת את מה... זה המימד הבין אישי, זה האינטראקציה שיש לנו עם העולם, עם איך נבוא אל אנשים אחרים, עם איך נקלוט מה שקורה מאנשים אחרים, וזה נפח גדול, המימד הזה תופס הרבה נפח ביום יום שלנו, הוא לא
נכון.
משהו קטן, הוא הרבה
לא.
פעמים ממש, הוא הרבה פעמים מרגיש כמו העיקר אפילו.
נכון.
ו...
אז בואי נסכם, מיכל.
בואי.
כי דיברנו באמת על הרבה דברים.
נכון.
ואני אפילו מרגישה שעולות לנו עוד שאלות ונושאים מתוך הפודקאסט הזה ששווה שככה נרשום לנו ונדבר עליהם בפודקאסט הבא, כי התחלנו מהתנגדות ודיברנו על קשב ודיברנו על הקשבה ודיברנו על קשר ביני לבין עצמי ודיברנו על שבעת הממדים, ואני מרגישה שאני באופן אישי לוקחת איתי מהפודקאסט הזה באמת את האפשרות הזאת הנפלאה שאנחנו מציעות פה ומעלות פה להכיר את עצמנו, ודרך זה באמת לחדר, ואת המבנה שלנו, גם שלנו וגם באופן כללי כמו שאנחנו עושות פה, ודרך זה לחדד או לפתח את יכולת הקשב וההקשבה שלנו, שהיא באמת היא באמת יכולה לפתוח לנו המון המון מרחבים והמון עולמות. וזה משהו שאני באופן אישי מאוד שמחה שהלימוד נותן לי את האפשרות לפתח וללמד ולעשות את זה, ואני באמת מזמינה את מי שמאזין לנו לשאול שאלות, זאת אומרת לשאול שאלות, להצטרף אלינו לשיעורים, לדבר איתנו באופן אישי, ובאמת גם לחוות את החוויה הזאת של של ההיכרות עם החומר, עם עצמי ועם כל מה שזה פותח לנו. אז באמת תודה לך, מיכל.
תודה לך, גפן. ובפודקאסט הבא, נכון?
ניפגש.
ניפגש.
זה הרגע טוב להודות על הדרך וכל הפניות, על הדרך הזאת בהפכת להיות בן אדם אמיתי. אמיתי קום תגיד זה אני.